שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטי חצות. אני רוי, ואתם מאזינים ומאזינות לפודקאסט על קולנוע, ובו בכל שבוע אני אבחר שני עולמות, שני נושאים, ואדרג אותם ברשימות של טופ 5, כי זה מה שאני אוהב לעשות, לייצר רשימות ולדרג סרטים. כל פעם אני אבחר שני נושאים, לפעמים אני אבחר נושא אחד מאוד מאוד גדול, ואז הוא יהיה על כל הפרק, אבל בדרך כלל אני אבחר שני נושאים שונים, ובעצם כן, אבחר 5 סרטים מתוך אותו עולם. זה יכול להיות מפילמוגרפיה של במאי או במאית, שחקן או שחקנית, תסריטאי או תסריטאית, זה יכול להיות פרנצ'ייז מסוים, זה יכול להיות ז'אנר מסוים, זה יכול להיות תת ז'אנר מסוים, זה יכול להיות דברים רנדומליים עליהם אני אחליט באותו הרגע, כי מותר לי, זה הפודקאסט שלי. בעתיד אולי יצטרפו אליי עוד אנשים, אבל בינתיים זה אני פה לבד והדירוגים והרשימות שלי, שוב, כי זה הדבר שאני חייב לעשות בעולם. יש לי פודקאסט נוסף בשם שעת סיפור, שאפשר למצוא אותו באנקור FM, ספוטיפיי ואפל פודקאסט. זה בעצם פודקאסט שלי ושל חברתי הקרובה עדי, בו אנחנו מדברים גם על סרטים, על סדרות, על ספרים, אבל בצורה שונה מאוד 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 מאוד, יותר ממקום של שיחת עומק. אז כן, לכו להזין לפודקאסט. הוא פה, זה מקום לאנשים כמוני שאוהבים דירוגים, וזהו, בואו נתחיל. היום יש לנו שני נושאים. הנושא אחד אני בטוח שיעניין את רובכם, אני מקווה. הנושא השני מעניין בעיקר אותי, אבל זה הפודקאסט שלי אז מותר לי. הנושא הראשון הוא ספיידרמן, סרטי ספיידרמן. כן, יש כבר הרבה 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 כאלו. היום אני אדרג את הטופ 5 סרטי ספיידרמן שלי. כן, זה היקף גדול גדול מאוד, ואני בטוח שזה ייצר גם הרבה הרבה ריבים, כי לכל אחד יש דעות אחרות. אז תזכרו, אלו רק סרטים, זה רק פודקאסט, למי אכפת ממני בכלל, אלו הדעות האישיות שלי. הנושא השני, אני אדרג את 5 הסרטים הכי טובים של האוסקר האחרון, אוסקר ה-94, אוסקר 2022, איך שלא תרצו לקרוא לו. אני יודע שכבר עבר הרבה מאוד זמן, והדבר היחידי שאנשים זוכרים מהאוסקר הזה, זה את הסתירה של וויל סמית. אבל אני אוהב מאוד את האוסקר, והחלטתי לדרג גם את 5 סרטים שאני הכי אוהב, שהכי אהבתי. מטקס האוסקר האחרון, החלטתי לצמצם את זה רק לסרטים שהיו מועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, ככה שיהיה לי פחות אופציות. אוקיי, אם אתם שומעים איזשהו רעש רקע, זה בגלל שהמזגן פועל חם לי מאוד, ובקרוב יהיו מיקרופונים חדשים וטובים יותר. טוב, בואו נפסיק לחפור, ונעבור לחפירה המעניינת יותר, על ספיידרמן. אז כן, יש כבר הרבה הרבה סרטים של ספיידרמן. יש את הטרילוגיה המקורית שביים סם ריימי בתחילת שנות ה-2000, ואז יצאו 2 סרטי ספיידרמן המופלא, אותם ביים מרק ווב עם אנדרו גרפילד, ואחרי זה יצאה טרילוגיית באטמן של היקום הקולנועי של מרוול, אותם ביים ג'ון וואטס, וגם יש את סרט האנימציה ספיידרמן מימד העקבי, סליחה, נתקע לי אוויר, אז לא צריכתי לדבר, אבל כן, אלו הסרטים של ספיידרמן שיצאו עד עכשיו. אני בחרתי את 5 שלי. בואו נתחיל עם המקום 5. אז במקום 5 זה ספיידרמן השיבה הביתה. כן, הסרט סולו הראשון של ספיידרמן בתוך היקום הקולנועי של מרוול, נכנס למקום 5. הסרט הראשון, סרט סולו הראשון של תום הולנד, כמובן ספיידרמן של היקום הקולנועי של מרוול, הוצג לראשונה בקפטן אמריקה מלחמת האזרחים. אחלה סרט, אחלה הצגה של דמות, ופה הוא מקבל סרט סולו ראשון. הסרט זה יצא ב-2017, וזה גם את הסרט הזה ביים ג'ון ווטס, שהמשך אחרי זה לביים את כל הטרילוגיה. כן, אז אני חושב שהסרט הזה היה מעניין וכיפי, בגלל שלא היינו צריכים לקבל את האוריג'ין סטורי של ספיידרמן. אני במקום שכבר, אם זה דמויות כמו ספיידרמן, כמו בטמן שראינו לאחרונה, סופרמן, נמאס לי מסיפורי אוריג'ין, נמאס לי מסיפורי מקור, לא צריך לדעת את כל הדברים האלה שהם כבר קנונים וכל כך ידועים לקהל הדי רחב. בוא נודה באמת, אני לא צריך לדעת שפיטר פארקר נקץ על ידי הכביש, והפך להיות איש הכביש, ואיך כל הדבר הזה קרה לו. אז ספיידרמן הזה הוא כבר ספיידרמן לגמרי. בסרט הזה יש נוכחות מאוד מאוד רצינית של רוברט דאוני ג'וניור בתור כמובן טוני סטארק ואיירון מן, גם ג'ון פברו בתור הפי הוגן נמצא בסרט הזה לא מעט, ואנחנו גם מכירים את החברים של ספיידרמן, את מישל שאותה מגלמת זנדאיה, את נד אותו מגלם האחד והיחיד ג'ייקוב בטלון, וכמובן אנט מיי, הדודה מיי, מריסה תומי המדהימה, ועוד 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 דמויות. עכשיו, אני חושב שזה אחד מהסרטים החזקים של מרוול, אבל לא סרט טופ 10 של מרוול. אני חושב שכסרט ספיידרמן יש לו חוזקות מאוד מאוד רציניות, וגם חולשות לא קטנות, בעיקר הנבל, אדריאן טומס, הוולצ'ר, בעיניי הוא נבל לא מספיק חזק, לא מספיק מורכב, לא מספיק מעניין, וגם בעיה שחוזרת על עצמה בעיניי, גם בסרט הבא של ספיידרמן ב-MCU, שזה ספיידרמן רחוק מהבית, זה שהנבלים הם קשורים קודם כל לאיירון מן, והם לא נבלים פרופר של ספיידרמן. זה משהו שמאוד מאוד הפריע לי בשני הסרטים הראשונים האלו, ואחר כך תוקן לילה ולילה באין דרך הביתה. אבל כן, אני חושב שלמרות החולשה הזאת של הנבל, הלא מספיק מפותח ומעניין, זה סרט ספיידרמן כיפי מאוד, מצחיק בטירוף, טום הלנד בתור ספיידרמן, זה באמת הוא פשוט ליוק מושלם, אין מה להגיד, והדמויות משנה מצוינות, אני חושב שנד הוא ללא ספק אולי דמות המשנה הטובה ביותר של מרוול. אז כן, במקום החמישי, ספיידרמן השיבה הביתה. במקום הרביעי, הסרט שהתחיל את הכל, ספיידרמן 1, גרסת 2002, גרסת סם ריימי עם טובי מגווייר ווילם דפו וקירסטין דאנסט וג'יימס פרנקו וקירסטין, כל החברים, וכמובן ג'י קיי סימונס בתור ג'י ג'ונה ג'יימסון. תשמעו, אי אפשר לנצח את ספיידרמן 2002. כאילו אפשר, כי יש סרטים שמדורגים מעליו ברשימה הזאת, אבל מבחינתי לפחות אי אפשר לנצח את הנוסטלגיה ואת הרגש שהסרט הזה מעלה בי. אני הייתי רואה את ספיידרמן גרסת 2002 נונסטופ בתור ילד. הייתי רואה את הסרט הזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה פשוט סרט הקומיקס האולטימטיבי של לפני 15-20 שנה. כמובן מאז השתכללנו גם מבחינת הסיפורים שמסופרים לנו, העומק שלהם והאפקטים כמובן, אבל עדיין יש משהו בסרט הזה שעובד כל כך טוב. זה סרט סרט אוריג'ין מהטובים שנעשו, אולי הטוב שנעשה אפילו, וכן, זה סרט שהוא כיף בלתי נגמר. סרט ספיידרמן פשוט מדויק עם נבל מצוין, ווילם דפו בתור גרין גובלין, באמת אי אפשר לטעות כאן. כל הקאסט משנה גם מצוין. אני חושב ש אני יודע שיש קצת ביקורת בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, סליחה, על קירסטין דאנס בתור MJ. אני אישית מאוד מאוד אוהב אותה בתור MJ, וכן, אני חושב שאי אפשר ברמת הנוסטלגיה אי אפשר לנצח את ספיידרמן 2002, ואני חושב הוא לא רק אחד מסרטי הספיידרמן האהובים עליי, הוא אחד מסרטי הקומיקס האהובים עליי עדיין. זה פשוט סרט בלתי נגמר, הכוח שלו הוא בלתי נגמר, וזה משהו שנכון מאוד גם לגבי הסרט הבא ברשימה הזו, אז אנחנו נגיע אליו מיד. אז במקום הרביעי, ספיידרמן גרסת 2002, וגם אני פשוט מת על סם ריימי, סם ריימי במאי ענק, מעבר לזה שהוא ביים את טרילוגיית ספיידרמן המקורית, הוא גם ביים המון המון סרטי אימה, וביניהם Evil Dead 1 ו-2, סרטי אימה מצוינים, והוא כמובן ביים עכשיו את דוקטור סטרנג' בממדי הטירוף. היה מאוד מאוד מגניב לקבל ככה את סם ריימי חזרה לתוך מרוול, כחלק פר אקסלנס ביקום הקולנועי של מרוול. אז זה ספיידרמן. במקום השלישי, אז ככה, לא הייתי בטוח מה אני אשים במקום השלישי, מה אני אשים במקום השני. יש שני סרטים האלה, במקום השלישי והשני, ככה, יכולים להתחלף ביניהם, אז קחו את זה בערבון מוגבל. יכול להיות שאם הייתי מקליט את הפודקאסט הזה ביום אחר, זה היה משתנה, המיקום ביניהם, אבל בואו נשאיר את זה ככה לבינתיים. אז במקום השלישי, ספיידרמן 2, גרסת 2004, גרסת, שוב, סם ריימי. במשך שנים זה היה הסרט ספיידרמן האולטימטיבי, ואחד מסרטי הקומיקס האולטימטיביים, סרט מאוד מורכב, אפל, עם נבל מצוין ומלא בשכבות שאפשר ממש להתחבר אליו ולראות את כל המניעים שלו, וזה כמובן דוקטור אוקטופוס, דוק אוק, אותו מגלם אלפרד מולינה. אני חושב שזה כמו הסרט הראשון של ספיידרמן, בו יש לנו את ספיידרמן נגד הגרין גובלין, זה סרט קומיקס קלאסי של לפני 15-20 שנה, של גיבור אחד נגד נבל אחד, הסיפור שלהם בעוד הם, איך אומרים, locking horns, מפגשים ראש בראש ונלחמים אחד נגד השני, ואני מת על, על הקלאסיות הזאת, על ההרגשה הנוסטלגית הזאת של סרט קומיקס מפעם, שלא צריך את המולטיברס, ולא צריך הופעות אורח, ולא צריך ככה מיליון דמויות אורח כדי להיות סרט טוב, אלא זה פשוט הסרט על הגיבור שנמצא בטייטל, ספיידרמן נגד דוקטור אוקטופוס. אני מעדיף את וילם דפו ואת הגרין גובלין, אבל אני חושב שדוקטור אוקטופוס הוא כן נבל טוב יותר ומעניין יותר מהגרין גובלין, למרות שאני מעדיף את הגרין גובלין, אז גם את זה יש בסרט הזה. סרט שמצליח לשלב בו גם סרט קומיקס כיפי, עם אקשן מגניב, אפקטים וקצב טוב, וגם סיפור מורכב ולא פשוט ומעניין. אני חושב שכל חקר דמות של דוקטור אוקטופוס הוא מאוד מאוד מעניין. התהליך והמסע של ספיידרמן, שפיטר פארקר עובר בסרט הזה, הוא מאוד 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 מעניין. ואני חושב שאיכשהו הסרט הזה, גם למרות שעברו 18 שנה, כן, 18 שנה מאז שהוא יצא, הסרט הזה עדיין מחזיק. אי אפשר לברוח מזה, הסרט הזה מחזיק בתור אחד מסרטי הקומיקס הטובים שנעשו, בקלות, בתור אחד מסרטי הגיבורי על הטובים שנעשו. זה סרט שאפשר לראות אותו היום ולא להרגיש שהוא נעשה לפני 20 שנה. סרט שהיה יכול גם לעשות עכשיו, אבל לא, זה סרט שהיה יכול לעשות רק לפני 20 שנה. כי היום כל סרט חייב להיות קשור למשהו גדול יותר. ואגב, זו הסיבה שאהבתי את בטמן החדש, או נגיד שאהבתי את איש הפלדה מ-2013 של זאק סניידר, שאני יודע שהרבה אנשים לא אוהבים, כי זה פשוט סרט קומיקס, גיבורי על, קלאסי, אחד נגד אחד, הגיבור על, נגד הנבל שלו. אז כן, ספיידרמן 2 במקום השלישי, אבל הוא יכול להיות בקלות גם במקום השני, אם הפרק הזה היה מוקלט בכמעט כל יום אחר. ובמקום השני, לא יכולתי לברוח מזה בסוף, ספיידרמן אין דרך הביתה. אז אני יודע שאני קצת, אני אומר, contradicting myself, בגלל מה שאמרתי על הפרק הקודם, על הסרט הקודם, שכל כך אהבתי את ספיידרמן 2, כי זה פשוט גיבור על אחד, נגד נבל אחד, ולא צריך מולטיברס, ולא צריך דמויות אורח, ואז ישר הסרט הבא, זה הסרט עם הכי הרבה דמויות אורח, שהוא כל כולו מולטיברס, שהוא כל כולו הופעות אורח. אז כן, אני אדם מורכב, והטעם שלי בסרטים הוא מורכב, כמו שאני בטוח שתגלו לאורך המסע הזה שלנו. אז כן, אז ספיידרמן אין דרך הביתה, זה פשוט החלום הרטוב של כל מעריץ קומיקס אי פעם. אין איך לברוח מזה. מה שחיכינו לו. יותר מהאבנג'רס, יותר מלראות את כולם ביחד, כל ה-3,000 דמויות באנד גיים נלחמים נגד טאנוס, זה היה הדבר. לראות את ספיידרמן. בואו נותן באמת, ספיידרמן הוא הדמות האהובה על רוב האנשים. אצלי זה או בטמן או ספיידרמן. זה כאילו, הוא הדמות הפופולרית, האהובה, בעיקר על הדור הצעיר, המודרני יותר, ולראות את שלושת הספיידרמנים שלנו, מה-20 ומשהו שנים האחרונות, את טובי מגווייר ואנדרו גרפילד וטום הולנד, כולם ביחד בסרט אחד, ונלחמים נגד הנבלים האלה מכל הסרטים שכבר ראינו, זה היה פשוט כל כך מספק. זה היה המקבילה הקולנועית של רכבת הרים בלתי נגמרת שלא עושה לך סחרחורת ולא גורמת לך לרצות לקי. זה היה כיף אינסופי. הסרט הזה הוא 2:28, 2:20 בתכלס אם מורידים את הקרדיטים, ואם הוא היה 4:28, הייתי זורם לגמרי. זה סרט שאני באמת מאמין שיכול להחזיק צפיות חוזרות ונשנות. אפשר לראות אותו שוב ושוב 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 ושוב, ופשוט לא ימאס לך, כי הוא קופסת ממתקים, הוא מלא בהפתעות, ואתה פשוט, אתה נכנס עיוור לקופסת הממתקים, ואתה לא יודע מה, אתה לא יודע איזה ממתק תוציא, אבל זה עדיין יהיה טעים, והסרט הזה הוא כל כך טעים, והוא כל כך כיפי, והאפקטים פשוט מטורפים. אתם יודעים, כבר למדנו לקבל את זה כמובן מאליו, את הגרנדיוזיות של הסרטים של מארוול. וזה אחלה, אבל צריך גם לפעמים לדעת להעריך את מה שאנחנו מקבלים, שאנחנו חיים בעולם בזמן, בטיימליין שבו הסרטים האלו קיימים, וספציפית הסרט הזה, ספיידרמן אין דרך הביתה, הוא פשוט מכתב אהבה למעריצים, מכתב אהבה לדמות, ואני חושב שזה גם סרט כל כך מספק, כל כך מספק לספיידרמן של תום הולנד, קודם כל, כי הוא הספיידרמן שלנו כרגע. הוא סרט מספק עבור אנדרו גרפילד גם, שלא הספיק לסיים את הטרילוגיה שלו כמו השניים האחרים, והוא קצת הספיידרמן הנשכח כזה שנפל בין הכיסאות, והוא פשוט זורח בסרט הזה, הוא פשוט עושה תפקיד ענק. אז כן, כולם מקבלים גם קלוז'ר נורא נורא מספק, ויש שם כמובן סצנה מאוד מאוד חזקה עם בין הספיידרמן של אנדרו גרפילד לאמג'יי של תום הולנד, זנדאיה, וכן, כולם בסרט הזה גם משחקים טופ נוטש, כאילו תום הולנד בעיניי נותן הופעה מצוינת, וכל הנבלים האלה ביחד, יחד עם כל הספיידרמנים האלו, זה פשוט, לא חושב שאפשר להגיע לכזאת רמת כיף בסרט כמו שהגענו בספיידרמן דרך הביתה. אז כן, זה המקום השני שלי בסרטי ספיידרמן. תשמעו, אין על הסרט הזה, סליחה, כאילו, אני מת על הסרט הזה. טוב, מקום הראשון. אז מי שעשה את הקונספט של ספיידרמן אין דרך הביתה ראשון, ומי שהחליט לקחת החלטות אמיצות, באמת אחד הסרטים הכי אמיצים והכי יפים שראיתי בעשר שנים האחרונות, ספיידרמן מימד העכביש. אני חושב שלמרות שהיה בי רצון לתת את המקום הראשון לסרט ספיידרמן לייב אקשן, הבנתי שזה לא משנה, זה הסרט ספיידרמן הכי טוב. אם מסתכלים על כל הפרמטרים, על יופי ועומק ויזואלי, על דמות, על המורכבות של דמויות, על סיפור, על תסריט, הסרט הזה הוא פשוט הכי טוב מכולם. הוא פשוט הכי טוב. הרי אני בטוח שדיסני ראו את ההצלחה המטורפת של ממד העכביש, גם בקופות וגם אצל המבקרים וגם אצל הקהל, ואמרו, אנחנו רוצים גם אחד כזה משלנו. אז הם עשו את אין דרך הביתה. אבל זה היה אין דרך הביתה המקורי. ונכון, זה לא מספק באותה צורה לראות את הסרט הזה ואת כל המולטיברס של הספיידרמנים, כמו שאנחנו יושבים בקולנוע ורואים בלייב אקשן את אנדרו גרפילד וטובי מגווייר ותום הולנד ביחד. אבל זה עדיין סרט טוב יותר, זה סרט טוב בהרבה אפילו, הייתי אומר, סרט קולנוע טוב בהרבה מכל הסרטים האחרים של ספיידרמן, ובגלל זה בעיניי הוא חייב להיות במקום הראשון. הוא פשוט הסרט הכי מורכב, הכי שופע, הכי מלא, הכי יפה, תשמעו, זה האנימציה אולי הכי מרהיבה, הכי יפהפייה, הכי עמוקה שראיתי כל החיים שלי. וזה סרט שלא, לא, אני אשמח לראות את ההמשכים שלו, אבל לא אכפת לי. הוא עצמו עומד בעצמו כיצירה מבריקה, ובעיניי זה הסרט ספיידרמן היחידי שאני יכול בלב שלם להגיד עליו שהוא יצירת מופת. ספיידרמן ממד העכביש בעיניי הוא יצירת מופת. ואני חושב שגם זה שקיבלנו סרט שהדמות הראשית שלו היא מיילס מוראלס, שקיבלנו כל כך הרבה גרסאות שונות של פיטר פארקר ושל ספיידרמן, לא רק כפיטר פארקר, אלא ספיידרמן כאייקון, זה היה מדהים. ואם איכשהו לא ראיתם את הסרט הזה, או אם ראיתם את הסרט הזה פעם אחת כשהוא יצא לפני 4-5 שנים וכזה שכחתם, תשבו ותראו אותו שוב. זה סרט שצריך לראות כמה פעמים כדי לספוג את כל ההברקות ואת כל הגאונות שלו. כן, זה פשוט, אני חושב שאולי, אני חושב שהסרט קומיק, סרט גיבורי על היחידי שאני יכול להגיד שגם מתקרב אליו, או שהוא עבר אותו בעצם, ברמת הגאונות, המורכבות, ושאני יכול לשים אותו מעליו בכלל, בכל ז'אנר הגיבורי על והקומיקס, לא רק בתוך ספיידרמן, זה אביר אפל. אני רואה שאביר אפל זה הסרט הכי טוב, וזה מקום שני, אבל אני לא רוצה להרוס לכם את הפרק שיגיע מתישהו בעתיד, בו אני מדרג סרטי קומיקס וגיבורי על. אז אתם כבר יודעים שהמקום הראשון כנראה היה אביר אפל, והמקום השני כנראה יהיה מימד העכביש. אבל כן, מבחינתי זה המקום הראשון, זה הסרט ספיידרמן הכי טוב, האולטימטיבי. וזהו, פה אנחנו מסיימים את סגת ספיידרמן, מקווה שנהנתם. ככה ריקאפ קטן, מקום חמישי ספיידרמן השיבה הביתה, מקום רביעי ספיידרמן 2002, ספיידרמן הראשון, אחרי זה ספיידרמן 2 במקום השלישי, אחרי זה ספיידרמן אין דרך הביתה, ובמקום הראשון ספיידרמן ממד העכביש. ועכשיו נעבור לרשימה שתעניין בעיקר אותי, ולא תעניין אתכם, ואתם תשרדו את זה, אני מקווה. וזה רשימת חמשת הסרטים הכי טובים מאוסקר 2022, מאוסקר 94. ושוב, אני מזכיר, בחרתי רק סרטים שהיו מועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר. אז לא יהיו פה סרטים רשימת הסרטים הזרים, או התיעודים, או האנימציה. זהו. אוקיי, אז במקום החמישי, הסרט שבאופן חצי מפתיע זכה בפרס הסרט הטוב ביותר, וזה קודה של שון היידר. קודה, סרט קטן, עצמאי, מקסים, על נערה, שהיא בעצם השומעת היחידה במשפחה של חרשים. יש לה אח גדול ממנה ושני הורים, משפחה של דייגים, והיא חולמת לשיר. וזה סרט שנקרא Slice of Life, דרמה משפחתית, פשוט מקסימה, מחממת את הלב, מיוחדת, שהגיעה קצת משום מקום. אף אחד לא באמת ציפה שהסרט הקטן הזה יזכה באוסקר, לא מול כמה מהסרטים הגדולים האחרים שהיו מועמדים השנה, אבל הסרט הזה כן זכה. והוא זכה כי הוא סרט שידבר לכולם, והוא סרט שיעשה לכולם טוב ונעים על הלב. זה סרט שיחבק אתכם וינשק אתכם וילטף אתכם בצורה לא מטרידה, בצורה נעימה ובצורה כיפית שתנחם אתכם. זה סרט שאני חושב שהוא לא סרט זניח כמו שמנסים למכור אותו. שמעתי כבר הרבה הרבה תגובות על האוסקר האחרון, שזה סרט שלא ייזכר עוד 20 שנה כזוכה אוסקר חיובי, וחבל. אני חושב שלהפך, צריך סרטים כאלה, צריך סרט כזה שדווקא בשנה כזאת באמת קשה, אתם יודעים, היה לנו לא מעט דברים פשוטים, לא רק בשנה הזאת, בשנתיים האחרונות, אבל שפתאום בתוך כל הקושי הזה מגיע סרט שהוא פשוט נעים וכיף. אני חושב שאין טוב מזה, ואין מבסוט ממני שהסרט הזה זכה, למרות שיש סרטים טובים ממנו, ולא מעט סרטים טובים ממנו שהיו מועמדים. אני מאוד מאוד שמח שזה הסרט שזכה. הסרט הזה גם זכה בפרס התסריט המועבד, כי הסרט הזה מוסס על סרט צרפתי. אז שון היידר הבמאית גם זכתה באוסקר על התסריט המועבד של הסרט, וגם טרוי קוצור שמשחק את האבא של הדמות הראשית גם זכה באוסקר כשחקן המשנה הטוב ביותר. באמת תפקיד מצוין, של כולם בקאסט, של טרוי קוצור האבא, של מרלי מטלין האמא, של דניאל דורנט האח, וכמובן של אמיליה ג'ונס בתפקיד הראשי. היא הייתה פשוט מדהימה, אני לא יכול לחכות לראות אותה בעוד סרטים. לדעתי היא שיחקה בסדרת אימה של נטפליקס בשם Lock and Key, אבל היא הייתה פשוט מקסימה בסרט הזה, ואני לא יכול לחכות לראות אותה בעוד סרטים. ואם לא ראיתם את הסרט הזה, כי אני בטוח שיש הרבה אנשים שלא ראו את הסרט הזה, למרות שהוא זכה באוסקר, כי לאף אחד לא אכפת מהאוסקר, וככה, אבל שמעתם עליו ואתם לא בטוחים, תראו אותו. זה פשוט תראו את הסרט, הוא יעשה לכם כיף, הוא יעשה לכם נעים. זה גם סרט טוב, הוא כתוב טוב, והוא עשוי מקסים, והשחקנים מעולים, וכן, ותאמינו לי, תכינו כוס תה, קחו כמה עוגיות, תראו את הסרט, יהיה לכם פשוט כיף. ובמקום הרביעי, ליקריץ פיצה. הסרט החדש של אחד הבמאים האהובים עליי, פול תומאס אנדרסון. הסרט שחשבתי שאולי ייתן לו את האוסקר הראשון שלו אחרי הרבה מאוד מועמדויות בפרס התסריט המקורי הטוב ביותר. בסופו של דבר זה הלך לקנט ברנה על התסריט שכתב לסרטו האישי והסמי אוטוביוגרפי בלפסט. ליקריץ פיצה הוא סרט ככה מאוד משונה, מאוד אחר בפילמוגרפיה, סליחה, של פול תומאס אנדרסון. סרט שכולו מורכב מככה תמונות ורגעים ממערכת יחסים המאוד מוזרה, מאוד שבורה, של נער שמתנהג כמו מבוגר ובחורה בת 25 שמתנהגת כמו נערה. צעירה, בעצם סרט שבאמת זה רוב רובו וכל כולו בעצם זה מערכת יחסים בין שני האנשים האלה, בין שני הצעירים האלה. את הבחורה מגלמת אלנה חיים, שהיא זמרת, יש לה להקה יחד עם שתי אחיות שלה שנקראת חיים, או חיים, או היים, תלוי איך אתם רוצים להגיד את זה. ובעצם פול תומס אנדרסון ביים כמה קליפים ללהקה הזו והחליט ללהק אותה. ואת הדמות של הנער מגלם קופר הופמן, הבן של אחד מהשחקנים האהובים עליי, פיליפ סימור הופמן, שנפטר לפני מספר שנים, בגלל מנת יתר של הרואין. אז שני אלה בתפקידים קולנועיים ראשונים, ושניהם נותנים תפקידים מדהימים. אם אתם מחפשים סיבה לראות את הסרט הזה, בעיניי זה מעבר לשליטה המטורפת של פול תומס אנדרסון במדיום, איך שהוא מביים את הסרטים שלו, והפריימינג שהוא מוציא, והסיפורים שהוא מספר, זה קודם כל שני השחקנים האלו, הם פשוט מדהימים בסרט הזה, והם באמת באמת שווה לראות את הסרט הזה רק בשביל שניהם, בשביל הכימיה שלהם, בשביל כל אחד מהם בנפרד, הם פשוט נותנים תפקידים ענקיים. בעיניי זה שאלנה היים לא הייתה אפילו מועמדת לאוסקר פרס השחקנית הראשית, מראה לי עד כמה הטקס הזה כבר חסר משמעות, כי היא פשוט הייתה נתנה בעיניי את ההופעה הטובה ביותר, יותר מכל שאר השחקניות שהיו מועמדות. אז כן, סרט משונה של אחד הבמאים האהובים עליי. לא, בעיניי הוא לא מתקרב לסרטים האחרים של הבמאי הענק הזה, לא ללילות בוגי ולא לזה ייגמר בדם ולא למאסטר ולא למגנוליה, אבל זה סרט שבגלל שזה כנראה פול תומס אנדרסון ובגלל שיש לי את החיבור כזה מדהים אליו, לא יכולתי להישאר אליו אדיש. סרט מאוד מיוחד ומאוד מאוד אחר. זה המקום הרביעי. במקום השלישי, סיפור הפרברים, גרסת סטיבן ספילברג, סרט שלא ראיתי כשיצא לקולנוע, איכשהו הצלחתי לפספס אותו, אבל ככה לפני הטקס עצמו, לפני שהטקס אוסקר שודר, ככה הספקתי כן לצפות בו, וזה לדעתי כנראה הרימייק הכי טוב שנעשה. כמובן, סיפור הפרברים המקורי יצא בשנות ה-60, זכה במלא אוסקרים, באמת סרט קלאסי מאוד, אבל מאוד מיושן, אבל עדיין מיוזיקל שאני מאוד 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 אוהב. ואז בא סטיבן ספילברג, סליחה שהשתלתי לכם באוזן, בא סטיבן ספילברג, האחד והיחיד, אחד מגדולי הבמאים בהיסטוריה, ואמר, רגע, אני רואה מה עשיתם שם, אני יודע שזאת קלאסיקה, אבל אני יכול לעשות את זה טוב יותר, והוא עשה את זה טוב יותר. זה פשוט מדהים כמה סיפור הפרברים גרסת 2021 טוב יותר מהמקורי, והמקורי גם טוב, אבל הסרט הזה פשוט מצוין. הוא עשוי באופן שאני לא יכול להסביר. הכיאוגרפיה והבימוי, הצילום, העריכה, זה הפריימינג, זה רמה אחרת. באמת, ספילברג עשה כאן כנראה את הסרט הכי טוב שלו מאז לינקון, או לינקולן ב-2012, שזה אחד מהביוגרפיות הקולנועיות האהובות עליי. אז הסיפור הפרברים, סרט שלגמרי שווה לראות, למרות שזה ממש מיוזיקל, זה מיוזיקל לגמרי בכל רמה חבריו, אז אם אתם לא אוהבים מיוזיקל, אז כנראה שלא תתחברו לסרט הזה, אבל אם אתם אוהבים קולנוע, שווה לראות את הסרט הזה רק בשביל הצילום המדהים והבימוי המדהים של ספילברג. ובמקום השני, הסרט שבמשך חודשים רבים היה אמור להיות הסרט שיזכה בפרס הסרט הטוב ביותר, הסרט שעד הרגע האחרון ככה לא הייתי בטוח וחשבתי שהוא יזכה, ובסופו של דבר החלטתי לא לשים אותו בטבלת האימורים שלי וצדקתי, וזה כוחו של הכלב, המערבון האנטי-מערבוני, הדרמה היפהפייה של ג'יין קמפיון, הבמאית האוסטרלית, ניו זילנדית או אוסטרלית? אוקיי, אני אבדוק את זה מיד. אבל סרטה החדש של ג'יין קמפיון, ניו זילנדית, מהבמאיות המוערכות בהיסטוריה, זכתה כמובן בפרס האוסקר בתסריט המקורי, על התסריט המקורי הטוב ביותר שהיא כתבה לפסנתר, סרט מדהים משנות ה-90 עם הולי הנטר והרווי קייטל ואנה פקווין. אז כוחו של הכלב, הסרט הזה, שוב, כמו שאמרתי, חשבו שיזכה בפרס הסרט הטוב ביותר, בסוף זה לא קרה, הפרס הלך לקודה, אבל כוחו של הכלב כן זכה בפרס אחד, בפרס הבימוי הטוב ביותר, ככה שזה עוד אוסקר לג'יימס קמפיון, ולגמרי לגמרי הגיע לו לזכות בפרס הזה, זה סרט שמבוים יפהפה. אז כן, זה סרט לא פשוט, סרט של נטפליקס, סרט עם קצב מאוד מאוד מוזר, עם סיפור מאוד מאוד מוזר, עם דמות ראשית אכזרית שקשה מאוד לאהוב, עם הופעת מחץ של בנדיקט קמברבאץ', כנראה ההופעה הכי גדולה בקריירה שלו, נותן באמת הופעה ענקית בתור הדמות הראשית, חווי המרושע פיל ברבנק, וכן, בכלל כל הקאסט בסרט הזה, גם קירסטין דאנס וג'סי פליימוס וקודי סמית מקפי בעיקר, שמשחק את הנער הצעיר ויש לו מערכת יחסים מאוד משונה ומאוד חזקה עם פיל, עם הדמות של בנדיקט קמברבאץ', כל השחקנים פה באמת נותנים הופעות ענק מעל כולם, אבל זה בנדיקט קמברבאץ', שמזכיר שהוא לא רק דוקטור סטרנג', אלא הוא גם שחקן פשוט ענק, וג'יין קמפיון עושה עבודה ענקית בסרט הזה. מבחינת התסריט, הבימוי, איך שהסרט הזה נראה, הוא פשוט יפהפה, אי אפשר להוריד ממנו את העיניים. וכן, יש לו קצב מאוד מאוד מוזר, שלמרות שהוא כזה מוזר וכזה רחוק מהנורמה, הוא פשוט מאפנט אותך וממגנט אותך אל המסך, לגמרי סרט ענק ענק ענק, כמעט נוגע בתואר של יצירת מופת, אבל עוד לא. אבל זה סרט מצוין בעיניי, שהייתי שמח אם הוא היה זוכה באוסקר, אבל לא אכפת לי שקודה זכה, כי קודה, שוב, כמו שאמרתי כבר, זה סרט פשוט מקסים. כוחו של הכלב, קל מאוד למצוא אותו, הוא בנטפליקס, ואם לא ראיתם אותו עדיין, המלצה חמה מאוד מאוד מאוד. ובמקום הראשון, זה לא היה יכול להיות שום דבר אחר. מי שמכיר אותי באופן אישי יודע, זה הסרט שחיכיתי לו כל החיים שלי בערך. והסרט הזה לא רק שהצליח לעמוד בציפיות, אלא מבחינתי הוא גם התעלה על הציפיות, וזה חולית. עכשיו, חולית מובסס על אחד מספרי המדע בדיוני הגדולים שנכתבו, בעיניי הגדול שנכתב. ספר מדע בדיוני מהמפורסמים שנכתבו, מהנמכרים שנכתבו, נכתב בשנות ה-60 על ידי פרנק הרברט. ובעצם נעשו כל מיני ניסיונות כבר ליצור גרסה קולנועית לחולית. בשנות ה-70 הבמאי אלחנדרו חודורובסקי ניסה להרים פרויקט שאפתני ונכשל. בשנות ה-80 דיוויד לינץ' עשה סרט שנקטש בביקורות, נקטל לגמרי, ודיוויד לינץ' עצמו הרחיק את עצמו מהסרט ובאמת כמעט ולא מדבר עליו ולא מזכיר אותו. בתחילת שנות ה-2000 לדעתי עשו מיני סדרה ברשת הטלוויזיונית האמריקאית סייפיי, ועכשיו הגיע תורו של אחד מגדולי הבמאים ההוליוודים של ימינו, דני וילנוב, מי שביים סרטים כמו אסירים, סיקריו, המפגש, בלייד ראנר 2047, באמת מגדולי הוויז'נריז של הוליווד כרגע, במאי ש עובד בתוך המערכת ההוליוודית, שעושה סרטי ענק, עם תקציבים גדולים, אבל עושה אותם לגמרי בשפה שלו ולגמרי בדרך שלו. כן, במאי באמת מצוין, וברגע שהכריזו שהוא עומד לביים את חולית, אני כבר הייתי רגוע, כבר הייתי מבסוט, והוא עשה את זה, הוא עשה את זה. הוא הביא כמות שחקנים מטורפת. טימותי שלמה וזנדאיה ואוסקר אייזק ורבקה פרגוסון וסטלן סקארסגארד וג'ייסון ממואה וג'וש ברולין וחוויר ברדם ועוד 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 ועוד. פשוט הפציץ את הסרט בקאסט מרהיב, הביא יחד איתו לכתוב את התסריט את אריק רוט, שהוא לא תסריטאי מדע בדיוני, הוא יותר תסריטאי של סרטי אוסקרים כאלו ואחרים, כמו, רגע, אני רק רוצה לוודא, כן, כמו פורסט גאמפ, אבל כן הביא איתו גם את ג'ון ספחיטס, שהוא כן תסריטאי של סרטי מדע בדיוני, וככה בעצם מרכיב לעצמו צוות תסריטאים מאוד שונה, מאוד אחר, שיהיה כל מיני זוויות לסרט הזה, והוא יצר סרט שהוא קודם כל בעיניי העיבוד האולטימטיבי, העיבוד המושלם לספר. כמובן, זה חולית חלק ראשון, יהיה חלק נוסף, זה רק חצי סרט, רק חצי ספר, אבל לחצי ספר הזה זה היה עיבוד מושלם. זה סרט בעיניי שמדבר למעריצים השרופים כמוני, ועבור הקהל הרחב שמעולם לא קרא את הספר, ואני חושב שזה סרט שזו ההצלחה הגדולה שלו באמת. זה הכוח הגדול שלו, זה שהוא יכול לדבר ולהיכנס ללב גם של המעריצים הסופים של הספר וגם לאנשים שלא קראו את הספר. ויתרה מכך, זה ויזואלית, זה אולי הסרט הכי יפה שראיתי. אני כנראה מגזים, אבל זה פשוט סרט מרהיב. הסרט זכה בהכי הרבה אוסקרים בטקס האחרון, הוא זכה ב6 אוסקרים. אגב, הבמאי דני וילנוב לא היה מועמד, שזה בעיניי טרגדיה, ושוב פעם עוד הוכחה לטיפשות של הטקס הזה, אבל הסרט זכה ב6 אוסקרים, כולל על האפקטים ועל עיצוב התפאורה ועל המוזיקה המקורית ועל העריכה והצילום. ובאמת, זה כולם אוסקרים ראויים. המוזיקה של הנס זימר, מגדולי מלחיני הפסקולים של ימינו, הוא ענק. המוזיקה מצוינת, והצילום הרי והאפקטים, העיצוב של התלבושות של החלליות, זה בלתי נגמר. יש לי אין סוף סופרלטיבים לסרט הזה. בעיניי הוא אחד מגדולי סרטי המדע בדיוני, כמו הספר עליו הוא מבוסס. ואם איכשהו עדיין לא ראיתם את הסרט הזה, תמצאו מסך הכי גדול שאתם יכולים, אל תראו אותו על המחשב, תמצאו מסך גדול או יחסית גדול, שבו ופשוט תנו לסרט הזה למגנט ולהפנט ולשטוף אתכם. זה בעיניי בינתיים הסרט הכי טוב שיצא בעשור הזה. כמובן עבור רק שנתיים, אז ככה, כמובן שדברים עוד יכולים להשתנות, וכמובן שאני לא אובייקטיבי, כי אני כל כך אוהב את הספר, אבל זה סרט מדהים בעיניי, מופתי. אז זו החמישייה שלי, אז לעשות ככה ריקאפ קטן, הסרטים, חמשת הסרטים הכי טובים בעיניי, שיהיו מועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, באוסקר 2022, במקום החמישי, מי שזכה בפרס הסרט, קודה, במקום הרביעי, הסרט החדש של פול תומס אנדרסון, ליקריץ פיצה, שיצא בידיים ריקות, במקום השלישי, סיפור הפרברים של סטיבן ספילברג, שזכה בפרס השחקנית המשנה הטובה ביותר לאריאנה דבוסי, שאגב לא דיברתי עליה, אבל היא נותנת באמת הופעה מצוינת בסרט, ולגמרי הגיעה לפרס הזה, ולדעתי תהיה כוכבת ענקית. במקום השלישי, השני, כוחו של הכלב, שזכה בפרס הבימוי, ובמקום הראשון, חולית, שזכה באחר בפרסים בטקס הזה, אבל רובם פרסים טכניים. אז כן. זהו, זה הכל להיום. אני מקווה שנהנתם. אני מקווה שעד שהפרק הזה עלה, הוא כבר נמצא בכל הפלטפורמות, באנקור FM, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אז אם נהנתם וזה כבר קיים בכל המקומות האלה, תירשמו, תעשו כזה כוכבים, תדרגו, אני לא יודע, לא, איך שיש לכם באפליקציה שלכם, ותצטרפו אליי לעוד דירוגים בשבוע הבא. ואולי יהיה עוד איזה פרק מיוחד ככה השבוע, שאני אדבר על כמה סרטים שראיתי לאחרונה, אבל אני לא מבטיח כלום. אני בן אדם עסוק, חבר'ה. טוב, עד הפעם הבאה, אני הייתי רוי, זה הפודקאסט שלי, סרטי חצות, המון מון אהבה, תשמרו על עצמכם, ביי.